שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. הוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת ביום רביעי ה-23 בנובמבר 2022. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור למר נחמן ניצן, ראש חטיבת החשבונאי הראשי, ברצוני אציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, מערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. מר ניצן, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבוקר הבנק פרסם את התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי. הבנק סיים את הרבעון עם תשואה של 18.5%, רווח של 467 מיליון שקל, גידול של 28% מול הרבעון המקביל אשתקד, וגידול של 36% מול הרבעון הקודם. בתשעה חודשים הרווח הסתכם לכ-1.1 מיליארד שקל, 15.1% תשואה. ככלל אני יכול לומר גם לגבי הרבעון וגם לגבי תשעת החודשים, אין אירועים מיוחדים, הכנסות מיוחדות או הוצאות מיוחדות. בהמשך אנחנו ננתח את רכיבי הרווח שהם כמובן השתנו בחלקם משמעותית מהתקופה המקבילה אשתקד. אם אני עובר לשקף 4, שבו אנחנו יכולים לראות את הנתונים העיקריים של הרבעון, ככלל אפשר לומר שהקבוצה המשיכה לצמוח בכל תחומי הפעילות שלה, גם באשראי, פקדונות, פעילות שוק ההון ובכל תחומי המשנה. אפשר לראות גידול בהכנסות, של הכנסות הגיעו ברבעון השלישי למיליארד 430 מיליון, עלייה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, גידול בהכנסות הריבית של 42% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לראשונה הבנק חצה את רב המיליארד שקל הכנסות ריבית לרבעון, גידול בעמלות של כ-7%, סך הכל 370 מיליון שקל הכנסות, וגידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת שניכנס אליו בהמשך, גידול של קרוב ל-50% מול התקופה המקבילה אשתקד ושל 20% מול הרבעון הקודם. אשראי, אז כפי שציינתי בפתיח, הבנק המשיך לצמוח. בשנה צמחנו ב-19.3% ממה שראיתי משני הבנקים האחרים שפרסמו עד כה התמיכה הגבוהה במערכת. ברבעון היה גידול של 1.6, יש בבנק הבינלאומי ובכל המערכת התמתנות בגידול באשראי, וחזרה לקצבים שמאפיינים את הלונג רן של הבנק, קצב של כ-6% לשנה. פקדונות, גדלנו בשנה האחרונה ב-11.2%, ברבעון הייתה יציבות, אבל ממוצע הפקדונות גדל ב-3.1%. סך המאזן גדל ב-12.2%. יחסי יעילות, הגענו הרבעון לראשונה, חצינו את רף ה-50%, עמדנו על 47.7% לעומת 57.3% בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של 17% ביחד. הפרשה לפקדי אשראי, הרבעון יש הוצאה בשיעור של 0.15% לעומת הכנסה ברבעון המקביל אשתקד. אני אפרט בהמשך, אבל מדובר ביצירת כרית ביטחון בשל סביבת המקרו בארץ ובעולם. יחס המסמיר עובד אחד, 10.17, כאחוז מעל המינימום הנדרש רגולטורית מהבנק, ושיעור דומה ליחס ההון שהיה בסוף הרבעון הקודם, שעמד על 10.15%. אני עובר לשקף 5, תמצית רווח והפסד. אנחנו רואים סך הכל במימון גידול של 37%, בסך הכל הכנסות המימון, אנחנו רואים גידול בהכנסות מימון מריבית, וירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית. הירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית, מקורה כעיקרון הוא מתחום הנוסטרו, ברבעון המקביל אשתקד היו רווחים, בעיקר בתחום המנייתי, פחות ברבעון הנוכחי. לגבי השורה העליונה של הכנסות המימון, אז אותו גידול של 300 מיליון שקל, אני אפרט אותו בהמשך, אבל צריך לזכור שברבעון לפחות בהיבט של סביבת המקרו של ריבית, הריבית בישראל ובעולם, אז ריבית בנק ישראל הממוצעת ברבעון השלישי עמדה על 1.52%, הריבית ברבעון המקביל אשתקד עמדה על 0.1%, גידול של כ-1.4% בריבית בארץ, והריבית הדולרית הממוצעת עמדה ברבעון השני על 2.37% לעומת 0.25% ברבעון המקביל אשתקד. כמובן שזה משפיע על הכנסות המימון בעיקר בצד הפסיבה, ונפרט בהמשך. בנוגע להוצאות בגין הפסדי אשראי, הרבעון הזה הפרשנו 43 מיליון שקל לעומת הכנסה של כ-70 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 112 מיליון שקל. יש כאן תופעות מנוגדות. השנה ההפרשה היא הפרשה למעשה הגדלת כריות ההפרשה של הבנק, הן הרעה בחוב הבעייתי של הבנק, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בגלל סיבת המקרו בארץ ובעולם, אז הוגדלה ההפרשה הקבוצתית ברבעון הנוכחי. ברבעון המקביל אשתקד היה מצב הפוך, אני מזכיר, יצאנו עד ממשבר הקורונה, היה שיפור במדדים המקרו-כלכליים, ולכן אנחנו רשמנו הכנסה של כ-70 מיליון שקל. סך הכל, גידול בהכנסות של 304 מיליון שקל, 27%. בהוצאות היה לנו גידול של 6%, שבעיקרו מגיע משני רכיבים עיקריים. אחד זה נושא השכר, בעיקר גידול במענקים והפרשות מיוחדות. והסעיף השני זה בהוצאות האחרות, שבמרביתם הן מגיעות מגידול בפעילות, כמו גידול בהוצאות פרסום ושיווק, גידול בהוצאות מחשב, אנחנו משקיעים יותר בתחום ה-IT, הולכים ומפתחים את הדיגיטל יותר ויותר למתן שירות טוב יותר ללקוחות וכולי. סך הכל, כפי שסיימתי, היה לנו גידול ברווח של 103 מיליון שקל, 28% סך הכל ברווח נטו. אם נעבור, אני עובר לשקף הבא, שקף 6, לגבי הנתונים העיקריים של 9 החודשים, אז אפשר לראות מגמה דומה, סך הכל גידול בהכנסות של 436 מיליון שקל, של כ-13%, גידול בהכנסות המימון של כ-500 מיליון שקל, 523 מיליון שקל, גידול של 25% בהכנסות הריבית, ברווחי המימון עם פעילות שוטפת, מפקדונות והלוואות, גידול של כ-30%, עמלות, גידול של כ-6.5%, דומה לגידול שראינו גם רבעון מול רבעון מקביל אשתקד, ו אשראי, יש לנו גידול של 13% מתחילת השנה, כפי שציינתי עד כה זה הגידול הגבוה, הצמיחה הגבוהה במערכת. פקדונות, גידול של 11% בשנה ו-7.5% מתחילת השנה. תיק נכסי הלקוחות, שוב אני מזכיר, הבנק הוא פעיל מאוד בתחום שוק ההון, זה למעשה הבנק שתי זרועות עיקריות, אחד זה תחום האשראי והצד השני זה תחום נכסי הלקוחות, אז גידול של 2%. אגב, בלקוחות פרטיים קיים גידול של 6%, וזה למרות הירידות בשווקים. סך המאזן צמח מתחילת השנה ב-8%. יחס היעילות ב-9 חודשים הגיע ל-53.3%, שיפור של כ-7.5% מול התקופה המקבילה אשתקד. הפרשה להפסדי אשראי קרוב ל-0.1% הפרשה, לעומת הכנסה בתקופה המקבילה אשתקד, בדומה למה שהסברתי ברבעון, אותו הסבר קיים גם למעשה גם בתקופה המצטברת מתחילת השנה. אם נצלול פנימה לרווחי המימון, אני בשקף 7, אנחנו מציגים כאן את רווחי המימון מפעילות שוטפת. מה ההבדל בין רווחי המימון שהצגנו קודם לרווחי המימון הנוכחיים? אנחנו לוקחים מסך הכל הכנסות המימון של הבנק, מריבית ושאינה מריבית, מנטרלים השפעות של ניירות ערך, של הנוסטרו של הבנק, מנטרלים שווי הוגן נגזרים, שזה לרוב רעשים חשבונאיים כתוצאה משיורוכים, משיורוכים חשבונאיים, ואנחנו מגיעים למעשה לרווח של הבנק מפעילות הליבה שלו, מהלוואות ופקדונות. אנחנו רואים בתשעה חודשים, שיש לנו גידול של 620 מיליון שקל, גידול של כ-30%. הרווח בתוך כל אחת מהתקופות כולל גם את השפעת האינפלציה. הבנק, כפי שהוא פועל בכל התחומים, הוא מידתי גם בתחום הזה, ואנחנו, כשליש מההון שלנו, הוא נמצא בפוזיציה מדדית. אם אני מנטרל את השפעת המדד, בתשעת החודשים הנוכחי, בשנת 22, המדד עלה ב-4.4%, כפול למעשה מהמדד בתקופה המקבילה השתקד. אם אני אנטרל את ההשפעה הזאת, אז הגידול הוא גידול של 25%, די דומה לעומת המצב ללא ניטול. אם נלך לרבעון עצמו, אז ברבעון עצמו אנחנו רואים גידול של 351 מיליון שקל בהכנסות, ברווח המימוני מהפעילות השוטפת, גידול של 350 מיליון. שוב, אם אני אנטרל את המדד, המדד ברבעון הנוכחי עלה ב-1.2%, בתקופה המקבילה השתקעת ב-0.8%. אם אנחנו ננטרל, נגיע לגידול של כ-320 מיליון שקל, גידול של 47.5%. גם מול הרבעון הקודם, אנחנו רואים גידול יפה של קרוב ל-20%, ושוב, בניטרול המדד, יש גידול של כ-24%. למעשה, הגידול בהכנסות המימון הוא נובע משלושה, יש בו שלושה רכיבים. הצמיחה, הנאה שראינו באשראי, בשקפים הקודמים, התרמה לגידול בהכנסות המימון. הצמיחה בנפח הפקדונות תרמה לגידול בהכנסות המימון, וגם עליית הריבית תורמת לעליית המרווח בצד של הפסיבה, הביאה לגידול בסך הכנסות המימון. אני עובר להכנסות מעמלות תפעוליות. אני בשקף 8. סך הכל גידול של כ-7% בתשעה חודשים לעומת שנה, התקופה המקבילה השתקעת, ו-68 מיליון שקל גידול ברבעון ולרבעון המקביל השתקעת. אנחנו יכולים לראות שהגידול קיים בכל הערוצים, ובאמת נובע מגידול בכל תחומי הפעילות. אנחנו רואים גידול של 2% בהכנסות מפעילות שוק ההון, וזאת למרות הירידות בשוק ההון בשנה הנוכחית. ניהול חשבון, שוב, על רקע גידול בפעילות, גידול של 5%. כרטיסי אשראי, גידול של קרוב ל-7%, וזה למרות שהעמלה הצולבת ממשיכה לרדת, אז שוב, זה גידול בפעילות. גידול נאה של 23% בהפרשי המרה. פעילות, אני מזכיר, של לבנק הבינלאומי פעילות נרחבת גם בתחום המתח, חדר עסקאות מתח, ויש בהחלט גידול יפה של קרוב ל-30 מיליון שקל בהפרשי המרה, והעמלות מעסקי מימון, ששוב הם נגזרת של הגידול בפעילות האשראי, גידול של 24%, 14 מיליון שקל, לעומת התקופה המקבילה השתקעת. אם נעבור לצד האשראי, אני בשקף 9, גידול של 19.3% בשנה, 13.2% מתחילת השנה, כפי שציינתי, מול הבנקים שפרסמו עד כה, הגידול הגבוה במערכת. ברבעון האחרון יש התמתנות בגידול בכל המערכת וגם הבינלאומי, יש גידול של 1.6%. תיק האשראי הממוצע ברבעון השלישי גדל ב-3.7% לעומת הרבעון הקודם. מצד שמאל אנחנו רואים את תמהיל האשראי, הבנק ממשיך לשמר תיק איכותי, מאוד מבוזר. אתם רואים ש-52% מהתיק הוא אשראי לפרטיים, משכנתאות ואשראי צרכני, ואתם רואים את החלוקה באמת, מאוד מבוזרת של התיק, מה ששומר על האיכות שלו. אם נצלול פנימה לגידולים לפי הסקטורים השונים, אנחנו רואים גידול של הלוואות לדיור של כ-13.5% בשנה, 9.6% מתחילת השנה. כאן קיימת התמתנות בכל המערכת, וברבעון האחרון יש גידול של 1.9%. משקי בית, אנחנו רואים גידול של 1.4% ברבעון השלישי, גידול של 7.5% ברמה שנתית, זאת אומרת, זה קצב די דומה, יש האטה קלה בתחום הזה. עסקים גדולים, אנחנו רואים גידול משמעותי של 50%, גם ברבעון האחרון יש גידול של 4.1%. אני מזכיר שוב, הבנק ניצל הזדמנויות בשוק האשראי, ומכאן אנחנו רואים את הגידול. בעסקים בינוניים גם גידול של 36%, 4.2% גידול ברבעון השלישי. בעסקים קטנים יש גידול של קרוב ל-9% ברמה השנתית, יש ירידה ברמה של הרבעון האחרון, וזה על רקע באמת עליית הריבית מביאה למצב שעסקים קטנים גם פורעים אשראי, ולכן אנחנו רואים ירידה בתחום הזה. איכות האשראי. כפי שציינתי, הבנק ביצע הפרשות להגדלת קריות ההפרשה בגין סביבת המקרו בארץ ובעולם. אנחנו יכולים לראות במצד ימין, בטור של הרבעון השלישי, שההפרשה הפרטנית להפסדי האשראי היא למעשה שלילית בגובה של מינוס 0.1% או הכנסה של כ-30 מיליון שקל. היו גביות יחסית גבוהות גם ברבעון השלישי, ואנחנו לא רואים כרגע הרעה בצד של הלקוחות. מצד שני, לאור סביבת המקרו, עליית הריבית בארץ ובעולם, ועלייה בסיכון, הבנק ביצע הגדלה של ההפרשות, זה בא לידי ביטוי בהפרשה הקבוצתית. אתם רואים גידול של 0.25% לשיעור ההפרשה הקבוצתית שבוצע בריבון, 72 מיליון שקל, מה שהביא לסך הכל שיעור הוצאה של 0.15%. אתם יכולים לראות גם את הריבון השני, שבריבון השני הפער הוא אפילו עוד יותר גדול בהיבט של ההפרשה הקבוצתית. אני מזכיר שההפרשה הקבוצתית היא מבוצעת גם בגין גידול באשראי. ככל שיש גידול יותר מועט, אז יש הפרשה שמתבצעת אוטומטית, מה שנקראת הפרשה על אשראי תקין. ברבעון הזה הגידול היה נמוך משמעותית מהרבעון שקדם לו, ואנחנו רואים שלמרות זאת שיעור ההפרשה הקבוצתית גדל, ושוב זה בגין אותם קריות ביטחון. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות מה קרה לסיכון האשראי הבעייתי, ואנחנו רואים שהוא ממשיך להיות בירידה. יש לנו ירידה של כ-24% באשראי הבעייתי מול שנה קודמת, כ-19% מתחילת השנה. אנחנו גם יכולים לראות את ה-NPL הנמוך של הבנק, 0.47, אגב ירידה גם מהרבעון הקודם, ברבעון הקודם זה היה 0.55, אנחנו רואים המשך ירידה בחוב הבעייתי, ושוב זה מצביע על איכות האשראי של הבנק, איכות תיק האשראי. אני עובר לצד הפקדונות. אנחנו יכולים לראות גידול, אני בשקף מספר 12, גידול של כ-11%, 11.2% בפקדונות בשנה, 7.5% מתחילת השנה. אני מזכיר שחלקו של הבנק בפקדונות גבוה מחלקו של הבנק בהון, ולכן על הבנק יש השפעה יותר גדולה של הריבית. חוזקו בצד החוזק של הבנק בתחום של נכסי הלקוחות, נביא לזה שבזמן של עליית ריבית, בתקופה של עליית ריבית, אז הבנק נהנה יותר. אנחנו יכולים לראות את תמהיל הפקדונות, וגם כאן הבנק, תראו כחצי מהפקדונות הם ללקוחות פרטיים, וזה יותר גבוה ממוצע המערכת. שוב, גם פה לבנק יש פיזור, כבנק מתמחה לניהול כספי לקוחות, יש לו פיזור באמת מאוד יפה של צד הפקדונות. אם נעבור לתיק נכסי הלקוחות, יש, שזה כולל כמובן גם את הפעילות בניירות ערך של הלקוחות, אז יש לנו סך הכל גידול של 2% ביתרת התיק הממוצע תקופה מול תקופה. משקי בית, יש לנו גידול של 6% ברבעון מול רבעון מקביל, גידול של 5.6, גידול דומה, ולמעשה אם היינו מנטרלים גם את השפעות השוק, אז הגידול היה אפילו גבוה יותר. איתנות פיננסית, הבנק ממשיך כפי שהוא מידתי בכל תחומי הפעילות שלו, הוא ממשיך לבצע את כל הצמיחה שהוא מבצע תוך שמירה על איתנות פיננסית נאותה. יחס ההון עצמי רובד 1, 10.17, אני מזכיר שהמינימום הנדרש הוא 9.24, יחס הון כולל של 13.47, המינימום הוא 12.5, יחס כיסוי נזילות של 127%, שוב ממה שראיתי במערכת אנחנו הגבוהים ביותר, ויחס פדיונות לאשראי של 144%, יחס מינוף 5.1%, המינימום הנדרש הוא 4.5, ואם הייתי מנטרל את המזומנים ופדיונות שאנחנו עוסקים בבנק ישראל יחס המינוף, אנחנו עומדים על שיעור של 6.8%. הבנק מאוד נזיל, היקף הפקדונות שלו בבנק ישראל הוא כ-52 מיליארד שקל, וחלקנו ביתרת המזומנים בבנק ישראל עומד על קרוב ל-10%. תשואת הדיבידנד, הבנק החליט עם אישור הדוחות הכספיים על חלוקת דיבידנד נוספת של 235 מיליון שקל, המהווים כ-50% מהרווח לרבעון השלישי. תשואת הדיבידנד של הבנק היא התשואה הגבוהה במערכת, 7.75% לשנה האחרונה, גבוה מתשואת הדיבידנד הממוצעת במערכת. הפעילות של הבנק לצמיחה ולהגדלת הרווחיות תוך פעילות מידתית, הבנק פועל בעקביות לאורך שנים במתודה הזאת. אנחנו יכולים לראות בשקף 16 את הגידול לאורך שנים באשראי, גידול של כ-60% בשבע השנים האחרונות, גידול ממוצע של קרוב ל-9% בשנה. בפקדונות אנחנו רואים את הגידול שוב של כ-60% בשבעת השנים האחרונות, גידול של כ-9% בשנה. אם נעבור לשקף הבא, אנחנו יכולים לראות גם מה קורה בתחום ההתייעלות. יחס היעילות, כפי שציינתי בפתיח, הגיע ל-47.7 ברבעון. הוא היה לפני 7 שנים 77.6, הוא למעשה השתפר ברמה של כ-38% עד לרבעון הנוכחי. והתשואה להון, שזה כמובן הצד השני, אנחנו יכולים לראות את העלייה בתשואה להון העקבית לאורך השנים. יש כמובן את הרעש של שנת 2020, שזה שנת משבר הקורונה. אם ניקח את הממוצע של שתי השנים, אנחנו נגיע ל-11.4% תשואה. אז סך הכל אנחנו ממשיכים לצמוח בתשואה תוך שמירה על תנודתיות נמוכה ברווחיות. אם אני אחזור או אסכם בדגשים העיקריים, אז ראינו סך הכל גידול בהכנסות, אני בשקף 18, גידול בהכנסות של כ-13% בסך הכנסות הקבוצה, ושל 27% בהשוואה של הרבעון הנוכחי מול הרבעון המקביל אשתקד, גידול של 25% בהכנסות המימון, 42% ברבעון מול רבעון, גידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת של כ-30% בתשעה חודשים ו-48% רבעון מול רבעון מקביל, גידול של כ-7% בעמלות הטיפוליות, שוב המשך תמיכה של הבנק בכל התחומים, תמיכה באשראי של כ-19% בשנה, 13% מתחילת השנה, כ-1.6%, 1.8 מיליארד שקל ברבעון האחרון, גידול בתיק נכסי הלקוחות, תיק נכסי הלקוחות הסתכם בכ-580 מיליארד שקל, גידול של כ-10 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, משקי בית גידול של כ-8 מיליארד שקל, גידול של 6%. איתנות פיננסית, אז גם ציינו את יחס ההון עצמי רובד 1 של 10.17, יחס כיסוי הנזילות 127 לעומת 100 הנדרש רגולטורית, יחס מינוף גבוה משמעותית מהמינימום הרגולטורי, וכנ"ל גם יחס פקדונות לאשראי, יחס גבוה. תשואת הדיבידנד 7.75, והבנק הכריז על דיבידנד נוסף של 235 מיליון שקל. הרווח הנקי, תשואה של 15.1% ברבעון, וברבעון השלישי 18.5%. הוצאות בגין הפסדי אשראי, ציינו את הפער בין השנה לבין שנה שעברה, למעשה השנה השיעור ההפרשה שעומד על 0.09 או 0.15 ברבעון נובע מהגידול באשראי ומהגדלת כריות ההפרשה לאור השינוי במקרו כלכלה בארץ ובעולם, לעומת הכנסה בתקופה מקבילה השתקעת כתוצאה מיציאה ממשבר הקורונה בשנה המקבילה. והבנק ממשיך לשמור על תיק אשראי, ראינו איכותי, מדיניות אשראי מידתית ותיק מבוזר מאוד כפי שראינו קודם. ירידה בחוב הבעייתי, ראינו ירידה של כ-24% מול התקופה המקבילה אשתקעת ושל 19% מתחילת השנה. יחס היעילות ממשיך להשתפר, אנחנו עומדים בתשעה חודשים על 53.3% ו-47.7% ברבעון השלישי. עד כאן ההצגה ואני אשמח לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר ניצן, לדברי סיכום, ברצוני אציין כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925, החל מבעוד כשעתיים. מר ניצן, בבקשה.
אני מודה לכולם על ההאזנה והמשך יום נעים. תודה רבה.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.